השני, שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגולותם. אומר רש"י, למשפחותם, דע מניין כל שבט ושבט, דע מניין כל שבט ושבט, דהיינו, לספור כל שבט ושבט. לבית אבותם, מי שאביו משבט אחד ואמו משבט אחר, יקום על שבט אביו. היום למשל, כהן הולך על פי האמא או על פי האבא? לוי הולך על פי האמא או על פי האבא? פי האבא. איפה לומדים את זה? התואל. הייחוס הפנימי בתוך עם ישראל הולך על פי האבא, כן. אבל השייכות לעם ישראל על פי האמא. מי שיש לו אמא יהודיה הוא יהודי, אבל בתוך עם ישראל זה הולך על פי האבא, כן. לגולגולותם, למה לגולגולותם? על ידי שקלים בקע לגולגולת. על ידי שקלים, זאת אומרת, אסור למנות את עם ישראל, אבל יש דרך למנות אותם, איך? על ידי מחצית השקל, בקע לגולגולת זה מחצית השקל. נותנים לכל אחד מחצית השקל, לפי זה מונים את השקלים, לפי זה יודעים כמה יהודים. שאלו אותי, מה זה משנה אם בשבט אחד יש ככה, בשבט אחר יש יותר או פחות, או בכלל, שמה צריך את המניינים האלה? אומרים עוד שאין הברכה שורה אלא לדבר הסמוי מן העין, אלא צריך להבין שהמספר זה חלק מהבנת הפונקציה של כל דבר ודבר. זה כמו היום בפיזיקה, או בכל דבר. אתה בונה בניין, אתה חייב להוציא ספר הבניין, הקבלן.
שוב כמויות.
כמויות, מספרים. הסטטיסטיקה היא, המספרים הם מדברים על איזשהו דבר איכותי. לא, זה לא רק עניין כמותי, אלא גם עניין איכותי. לכן, אנחנו לא תמיד יודעים את הקשר בין המספרים ובין האיכות. אבל התורה כן יודעת על זה. לכן, מספר כל שבט ושבט הוא לא מקרי. אם זה שבט יהודה, או שבט דן, שבט גדול, שבט קטן, כל המספרים יש להם משמעות.
אז האיכות היא במספר או האיכות היא בכמות?
האיכות היא מתגלה, דרך המספרים מתגלה הצד האיכותי. כמו שאומרים, שביעי קודש. מספר שבע הוא קודש. קודש זה דבר איכותי, כן. אבל שבע זה מספר כמותי. אבל לחבר את הכמות והאיכות, זה חוכמה של המהר"ל והאחרים. ואנחנו במשניות, כתוב במסכת ביכורים, פרק א', משנה, משנה ה', פעם שעברה למדנו לגבי הגרים, שהגרים, לפי הפשט כאן, לא יכולים, יכולים להביא ביכורים, אבל לא לקרוא, כן, בגלל שהם לא יכולים להגיד אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. למרות שראינו שההלכה היא שגר בגלל אברהם הוא גם שייך. המשנה היא עוסקת גם בנושא הגרים. רבי אליעזר בן יעקב אומר, אישה בת גרים לא תנסה לכהונה עד שתהיה אימה מישראל. אני זוכר לפני שהתחתנתי, הכירו לי פעם שידוך, מה שנקרא, איך זה נקרא? שידוכים, לא, נפגשים דיאט, איך קוראים לזה? דיאט, איך?
דיאט.
דיאט, דיאט. התגירו עליהם. בצח, הבחורה חן בעיניי. פתאום שאת תגידי לי, את מי... כן, היא גיור, אני כהן. אני לא יכול. זה מה שהוא אומר. אישה אפילו לא רק הגיורת, אלא היא בת גרים, גם כי לא יכולה לנסה. תכף נראה מה הטעם לדבר. כמו שכהן לא יכול להתחתן עם גרושה. אותו דבר, התורה מגבילה את נישואי הכהן לנשים שמתאימות לו דווקא, מן התורה כמובן. יכול להיות שרגשית אתה כן מכשיר, אבל הלכתית זה לא, כן. אז לכן, אם אתם הולכים להתחתן, אם אתם כהנים כמובן, שאלו אם אתם כהנים, מה הקשר? הוא גרושה או לא גרושה, בת גרים או גריה, לברר מראש את הדברים האלה, כן. לא לגרום עוגמת נפש. רבי אליעזר בן יעקב אומר, אישה בת גרים שאביה ואימא גרים, או מזרע גרים, לא תנסה לכהונה. מדוע? שכן הכהנים נצטוו לשמור בקפדנות על יחוסם, שלא יחללו את כהונתם. כמו שכתוב, קדושים יהיו לאלוהיהם, ולא יחללו שם אלוהיהם, כי את אישי השם לחם אלוהיהם ומקריבים והיו קודש. אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא לאלוקיו. הוא בא משנתנו ללמד, שאת בת גרים אסורה להינשא לכהן, כמובן אתה בתלמוד הבבלי, שנאמר בכהנים, ואלמנה וגרושה לא ייקחו להם לאנשים, כי אם בתולות מזרע בית ישראל. המילה מזרע בית ישראל, זה אומר, מכאן לומדים. בת גרים אינה נקראת מזרע בית ישראל. עד שתהיה אמא מישראל. אלא אם כן, אמא מישראל, שאז קוראים בה מזרע בית ישראל. כל שכן, אם אביה הוא מישראל, זה בסדר גמור. אחד גרים ואחד עבדים משוחררים, בין גרים, בין עבדים כנענים משוחררים, דין אחד להם, שביתם לא תנסה לכהונה. אפילו עד 10 דורות, כלומר, אפילו עד 4 דורות, פסולות הבנות לכהונה. מה שנקטה משנה 10, לא דווקא, אלא כל הדורות, כל הזמן שהן מתייחסות למי שלא מתאים. עד שתהיה אימן מישראל, אלא אם כן אימן של הבנות היא מישראל. כל שכן אביהן, כבר אותם לאל. עיקר מקומה של הלכה זו מסורת קידושין, שם חולק רבי יוסי על רבי אליעזר בן יעקב, אומר, אף גר שנשא גיורת, שרה ביתם לכהונה. ברם ההלכה היא שלכתחילה, כשבא כהן להימלך בבית דין, אם מותר לו לשא בת גרים, אז בית דין אומר לו לא, אבל אם הוא התחתן בדיעבד, הוא לא שאל, התחתן, מורים לו, כרבי אליעזר בן יעקב שלא יסנה, אבל בדיעבד, אם נשא, אינו צריך לגרשה, ובניהם קשרים אפילו להיות כהנים גדולים. עכשיו, משנתנו חוזרת לאלו מביאים ולא קוראים. האפוטרופוס. האפוטרופוס זה ממנים אותו על ילדים קטנים, כן? הממונה על יתומים לטפל בענייניהם להשגיח על נכסיהם, בין שמינו אבי היתומים בחייו או בצוואתו, בין שמינו בדין. והשליח, המביא לבית המקדש ביקורים אחרים על ידי שליח, לא הוא עצמו אלא על ידי שליח. והעבד, עבד כנעני המביא ביקורי בעליו למקדש. והאישה, שמביאה מנכסי עצמה, והטומטום, טומטום זה אדם שהוא לא זכר ולא נקבה, כן, שלא ניכרים בו סימני זכר ולא סימני נקבה, אנדריגונוס, שיש בו גם סימני זכר וגם סימני נקבה, כל אלה מביאים ביקורים ולא קוראים פרשת מקרא ביקורים, שאינן יכולים לומר שנתת לי השם, כן, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם, ולא יכולים להגיד את זה. אפוטרופוס ושליח העבד זה לא שלו, הוא, זה של היתומים, כן? והשליח זה לא שלו, זה של מי ששלח אותו. אותו דבר לגבי העבד. אינם יכולים לומר פסוק זה לפי שאין האדמה שלהם, והאישה אינה יכולה לומר שלא נתחלקה הארץ בתחילה לנשים. בניין בנו סלופחת זה עניין מיוחד. ככה ש... דרשו חמים ביתו זו אשתו מלמד שאדם מביא בקורא אשתו וקורא וכן טומטום ואנדריגונוס אינם יכולים לומר שנתת לי השם לפי שלא נתחלקה ארץ אלא רק לזכרים לכן כשנולד בן כולם הפשוטים מקבלים חלקי בעת מה שאין כן בנו ואיש לפי פקודה ביותן החלטו ודרשו איש עד שיהיה ודאי איש טומטום ואנדריגונוס זה ספק איש אנחנו עוסקים בעניין של ציצית וציוונו, קראנו? וציוונו. כן, המצווה ציצית. מה זה ציוונו? הקדושה של המצוות בכלל ביותה בתכונת הכוח. הרי רוממה ונפלאה אצילית ועליונה שוטטת מעל כל גבולים ומתנשאת מכל מצרים ותכונות מצומצמות. צריך להבין, המצווה מתחילה מאלוקים, לא מתחילה מאיתנו. לפני שהיא יוצאת מן הכוח אל הפועל, השור שלה, המקור שלה, הוא אלוקי. אנחנו רק מממשים את מה שמהכוח לפועל. זה כמו ספר תורה שלפני שאתה קורא בו, האותיות קדושות. אותו דבר, מצווה, לפני שאתה עושה אותה, כיוון שהשור שלה הוא באלוקים, אז אין אי אפשר להגדיר בכלל את גודל קדושתה של המצווה לפני שהיא יוצאת מן הכוח אל הפועל. כן, השורש הוא גדול מאוד. ואותו הכוח שהוא מאיר בנשמתנו, שאנחנו מוכשרים להיות מצויים במצוות אלוקיות, זאת היא קדושתנו הכוחנית. גם לנו יש כוח, אנחנו בכוח יכולים לקיים מצוות. מי שלא יהודי, מי שלא יהודי לא יכול לקיים מצוות. הוא לא יכול לשמור שבת ודברים כאלה. זאת אומרת, אנחנו מתאימים למצוות, המצוות מתאימות לנו, אבל כל זה בכוח, לפני שקיימנו את המצוות. ואם הם כל תוכני הקודש ואוצרות החיים קודשים כולם, אבל הקדושה השורשית העצמית, המצווה בפועל, היא יורדת מאיזוז מעלתה מראש צורים מהמקור האלוקי, בוקעתי את כל האווירים, הזך הכוחני של קדושת המצוות המופשטה, ובאי ומתקשרת עמנו בפרט גלויה מן הכוח אל הכוח. ומה שאנו מתאגדים עמה בציווי החי הממשי, המגלה הוד חיי הקודש המרומם ניסה מכל שרעף ורעיון בעומק היש המוגלם שבכוח החיים הגופניים ותנועותיהם. סוף מעשה במחשבה תחילה. המעשה והמחשבה, המחשבה היא שורשית. המעשה זה הביצוע. זה כמו מהנדס, שהוא נותן לך תוכנית לבניין. בא הקבלן עושה טעויות.
הרבה. יכול?
הרבה. איך אתה יודע? אתה עוסק בזה? אז מה יותר שלם, התוכנית או הביצוע? תמיד משווים את התוכנית את הביצוע לתוכנית. לראות איפה הוא טעה. למשל, כמובן. הנמשל לגבי שורש המצוות. שורש המצוות הוא לאלה ולאלה, זה דבר שלמות. אנחנו מבצעים את הדבר. וכאילו מי מרומי מרומי, מי הרצון האלוקי, המחשבה האלוקית, זה מתגשם על ידינו. כן? יורד את כל הדברים האלה. אבל השורש הוא יותר גבוה. זהו אור השם מופיע בתוך הקדושה המכוננת שבה התוכן הנגלם. של הציווי המסויר בפועל הגמור, שעליו בהבטאה מאשרת אותם בגילת מסוסה באמרנו, וציוונו, אתה ציוונו. נכון שהביצוע שלנו יכול להיות לוקה, אבל מכיוון שהשור של המצווה הוא אלוקי, אז היא כבר מעלה גדולה מאוד.